שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נדבר על המסועות, עוד רגע נסביר. בחלק השני על כינוס העדים בבית דין בירושלים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. למדנו במשנה בי"ח עמוד א' שבשביל להודיע לגולה מתי ביתים קידשו את החודש, היו שולחים שליחים. היום נראה שזה היה מאוחר יותר בהיסטוריה, אבל לפני זה הייתה שיטה יותר מהירה, וזה שהיו מסיעים מסועות. כלומר, היו מדליקים בירושלים אש גדולה, מישהו בהר ממול היה רואה את זה ומדליק שם אש, ואז מישהו בהר ממול היה רואה את זה ומדליק אש, וכך בסוף הבשורה הייתה מגיעה עד לבבל. זה הסעת המסועות. הבעיה בשיטה הזאת, כמו שהזכרנו אתמול, זה שהצדוקים היו מפרים. הם היו מדליקים אש לא בזמן בשביל לבלבל, לכן ביטלו את השיטה הזאת ועברו לשיטת השליחים שעליה דיברנו עד עכשיו, אבל היום נדבר על שיטת המסועות. אז לגבי המסועות, נראה ארבעה דיונים ועוד נספח של אגדת. הדיון הראשון זה מאוד קצר, זה דיון לשוני. הגמרא מביאה מקור לזה שמסועה זה מלשון אש. לומדים את זה משמואל ב', כתוב ויעזבו שם את עצביהם ויסעם דוד ואנשיו. הם לוקחים את העצבים, כלומר את הפסולים של הגויים, ובתרגום כתוב שויסעם זה לא רק שהוא לקח אותם, אלא שרף אותם. אז מכאן שמסועה זה מלשון אש, זה הדיון הראשון. הדיון השני, שזה הדיון הכי מורכב שנראה היום, זה שאומרת הברייתא שאת המסועות היו מדליקים בלילה אחרי שבית דין קידשו את החודש, והיו עושים את זה רק בחודשים חסרים, לא בחודשים מלאים. כלומר, אם בית דין הפכו את היום ה-30 לראש חודש, אז כשמגיע הלילה, כלומר מוצאי ראש חודש, היו מדליקים את המסועות, אבל אם הם עשו שהיום ה-31 הוא ראש חודש, אז פשוט לא הדליקו בכלל, וכל הגולה ידעו שאם לא הדליקו, כנראה שזה חודש חסר. עכשיו, למה עשו ככה? למה לא להדליק גם בחסרים וגם במלאים? והם פשוט ידעו, לפי היום שבו הדלקנו, האם זה חסר או מלא? הסיבה היא שיש כאן בעיה קטנה. וזה, מה קורה אם היום ה-30 יוצא ביום שישי, ובית דין קידשו את החודש באותו יום? הרי להדליק באותו לילה אי אפשר, כי זה שבת. אז מה יעשו? ידליקו למחרת במוצאי שבת, אבל אז כולם יחשבו שזה חודש מלא, כלומר ששבת היה ראש חודש ולא יום שישי. לכן קבעו שבחודש מלא לא מדליקים בכלל, מדליקים רק בחודש חסר, ואז, במקרה שבאמת היום ה-30 היה יום שישי, וזה נקבע לראש חודש, ידליקו במוצאי שבת. אפילו שזה יום אחרי, כולם יבינו שזה חודש חסר, כי הם יודעים שמדליקים רק בחודש חסר. זה מה שאומרת הברייתא, אבל הגמרא מנסה בכל זאת להציע עוד שתי אפשרויות שהיה אפשר להדליק אחרת, וגם כן למנוע את אותה בעיה של היום ה-30 שיוצא ביום שישי. אפשרות אחת שהגמרא מציעה זה שבאמת תמיד נדליק גם בחסר וגם במלא, כמו שבאמת יוצאים שליחים גם בחסר וגם במלא, ולגבי אותה בעיה של היום ה-30 שיקידשו אותו שיוצא ביום שישי, זה לא בעיה. פשוט באותו חודש לא נדליק בכלל, ואז הם יבינו שכיוון שלא הדלקנו, אז זה לא היה במוצאי שבת, כי אז היינו מדליקים, אלא זה היה ביום שישי. כלומר, הם יבינו שזה חודש חסר. זאת אפשרות אחת, אבל הגמרא דוחה את זה, כי כשבני הגולה יראו שלא הדליקו הפעם, הם לא היו בטוחים האם לא הדליקו כי זה באמת היה חודש חסר, או שאולי זה כן היה מלא, פשוט לא הדליקו בגלל איזשהו אונס. למשל, שמי שהיה אמור להדליק היה שיקור באותו יום, לכן זה לא יגרום להם לביטחון מלא, לכן זאת לא שיטה טובה. השיטה השנייה שהגמרא מציעה זה למה שלא נדליק רק בחודשים מלאים ולא בחסרים. ואז במקרה שלנו של יום שישי, אם נדליק במוצאי שבת הם יבינו שזה מלא, אם לא נדליק הם יבינו שזה חסר. זאת השיטה השנייה. הבעיה בשיטה הזאת זה שאם בכל החודשים נדליק תמיד רק על חודשים מלאים, אז בעצם בגולה הם תמיד יצטרכו לעשות שני ראשי חודשים ליתר ביטחון, כי אחרי היום הראשון הם עדיין לא ידעו האם זה היה ראש חודש או לא, כי עוד לא הדלקנו. רק אחרי היום השני הם יראו האם הדלקנו או לא, אז הם ידעו מתי באמת היה ראש חודש. עכשיו, מה הבעיה שיעשו שני ראשי חודשים? אז הסיבה שהגמרא מביאה כאן, סיבה קצת מפתיעה, זה שזה פשוט גורם לבזבוז זמן עבודה. כי הרי בראש חודש, או לפי רש"י רק בראש השנה, לא היו עובדים, וחבל לעשות שניים בלי סיבה. אלא עדיף להודיע מיד אחרי היום הראשון, האם היום הזה היה ראש חודש, או שרק מחר ראש חודש. אז זאת התחייה של השיטה השנייה, וממילא נשארנו עם השיטה של הברייתא, שהברייתא כאמור אמרה שתמיד מדליקים רק בחסר, וממילא כשה-30 יוצא ביום שישי וידליקו במוצאי שבת, הם יבינו שזה חסר, ואם לא ידליקו, הם יבינו שזה מלא. עכשיו, נעיר בסוגריים, שואלים הרבה ראשונים, למה לגבי השיטה הראשונה החלופית שהצענו, שאמרנו שידליקו גם על חסר וגם על מלא, אמרנו שאם לא ידליקו, זה יבלבל אותם, כי יחשבו שאולי לא ידליקו, כי הם היו שיקורים, ולעומת זאת, בשתי השיטות האחרות, כלומר, או להדליק רק בחסר, או להדליק רק במלא, שם לא חששנו שבני הגולה יחשבו שלא ידליקו, כי הם היו שיקורים, אלא שם הבנו שאם הם לא ידליקו, הם לא ידליקו, כי זה אפשרות השנייה, כלומר, או כי זה מלא, או כי זה חסר. למה שם לא חששנו שהם יחשבו שהם פשוט היו שיקורים? מסביר התורי אבן, כי לפי השיטה שמדליקים רק או בחסר או במלא, אז גם אם הם היו שיכורים, אז לא ידליקו במוצאי שבת, הם עדיין יכולים להדליק למחרת, כלומר ביום ראשון בלילה בשביל להודיע לנו, ואם גם אז הם לא ידליקו, אז נדע שהם לא סתם היו שיכורים, אלא פשוט הם לא היו אמורים להדליק, כלומר לא נהיה מבולבלים. לעומת זאת, לפי האפשרות שמדליקים גם במלא וגם בחסר, אז הם לא יכולים להשלים לנו את ההדלקה ביום ראשון בלילה, כי זה לא יעזור לנו, לא נדע אם זה מלא או חסר. ממילא הזמן היחיד שבו הם יכולים להודיע לנו זה במוצאי שבת, אי אפשר תקן אחרי זה, וממילא כאן כן עולה החשש, שזה שהם לא הדליקו במוצאי שבת, או שזה בא לומר שזה באמת היה חסר, או שזה באמת היה מלא, והם פשוט היו שיכורים. לכן את השיטה הזאת תכינו, כי עדיין נשאר מבולבלים. עד כאן לגבי מתי הדליקו, המסקנה היא שהדליקו רק בחודשים חסרים ולא במלאים, בשביל למנוע את אותו בלבול כשה-30 יוצא ביום שישי. הדיון השלישי שמתחיל בערך ברבע העליון של עמוד א' זה שהמשנה אמרה שאת המסועות היו עושים מקרשים של ארז, קנים, עצי שמן ונאורת פשטן ואת כל זה היו כורחים במשיכה ואת זה היו מציטים. וכיוון שאחד מהמרכיבים היה הארז, אז הגמרא עוסקת במה זה הארז. אז כמובן שהארז זה גם סוג ספציפי של עץ, אבל הגמרא מבינה שזה גם שם כולל לכמה סוגים של עצים. איזה עצים? אז רבי יהודה אומר 4 עצים, רבי בר אבונה אומר 10 עצים. איזה? אז לגבי ארז, עץ שמן שזה הפר סימה וברוש, שזה ברטה, כולם מסכימים. רב יהודה מוסיף לזה את קטרום, אז הוא הגיע ל4. רבא בר אבונה מוסיף לזה את השיטה, שזה טורניטה, שזה עץ אורן, את ההדס, את התדהר, שזה שגה, שזה עץ השוח, ואת התעשור, שזה שור יבנה, כך הוא הגיע בינתיים ל7, את כל אלו למד מהפסוק בישעיהו, אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן נשים בערבה, ברוש תדהר ותעשור יחדיו, בינתיים הוא הגיע ל7 כאמור, על זה נוסיף עוד 3, אחד מהם זה אלמוגים, שזה מה שצומח בקרקעית הים, ועוד 2, לפי רב דימי זה אלונים, שזה בוטמי, ואלמונים, שזה בלוטי, לפי היקדאמרי זה ארונים, שזה ארי וארמונים שזה דולווי, ובזה הגענו ל10 מינים של ארז. עד כאן הדיון השלישי. הדיון הרביעי שמתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד א' זה שני דברים, אגב מה שראינו בדיון הקודם. דבר אחד זה לגבי האלמוגים שהזכרנו אותם כאחד מהעצים שכלולים במילה ארז, אותם אלמוגים היו מאוד יקרים ועל זה הגמרא אומרת שני דברים. דבר אחד זה איך היו מוציאים אותם, אז מוציאים אותם ממקום בים שהוא לא מאוד עמוק, סמוך לחוף יחסית, ולשם היו מוציאים אונייה גדולה וממלאים אותה בחול עד שמרוב כובד היא הייתה שוקעת לקרקעית, אבל כאמור זה לא מקום מאוד עמוק, אז עדיין החלק העליון של האונייה מעל פני המים, ואז היו מורידים צוללנים שהיו מחברים חבלים חזקים בין האונייה לבין האלמוגים, ואחר כך מעל האונייה היו מוצאים את כל החול ששמו, וכך כשהיא הייתה שוב קלה היא הייתה צפה למעלה, ואז מרוב החוזק שלה היא הייתה תולשת איתה את האלמוגים. זה לגבי איך מוצאים את האלמוגים. בסוגריים נעיר שבישעיהו הוא מתייחס לאותה אונייה גדולה ואומר שבאחרית הימים יצא נחל גדול מבית המקדש, הוא יהיה כל כך חזק שאפילו צי אדיר כמו אותה אונייה לא יצליח לעבור שם. בכל אופן זה דבר אחד לגבי האלמוגים. דבר שני, הגמרא מספרת על נמלים חשובים בים. לרומאים היו שני נמלים חשובים ששם צוללנים היו מוציאים אלמוגים, לפרסים היה אחד ששם הוציאו מרגליות. בכל אופן זה לגבי האלמוגים. דבר שני בדרך אגב זה שכיוון שהזכרנו מקודם את הפסוק אתן במדבר ארז שיטה והדס, הגמרא מביאה שתי דרשות לגבי זה. אחד זה של רבי יוחנן שהוא דורש ששיטה זה שיטה של אבנים, כלומר שורת אבנים במקדש, שעל כל שורת אבנים שהגויים לקחו השם יחזיר לנו אתן במדבר ארז במקום כל שיטה שהגויים לקחו. דרשה שנייה שהיא לא ישירות על הפסוק אבל היא מזכירה אותו, וזה שמי שלומד תורה דומה להדס במדבר. באיזה מקרה? אז יש שתי גרסאות. גרסה אחת זה שזה לשלילה, אם אדם לומד תורה ולא מלמד אותה אז הוא כמו הדס במדבר, שהוא יפה אבל אף אחד לא יכול ליהנות ממנו, זו גרסה לשלילה. גרסה לחיוב זה שמי שנמצא במקום שאף אחד אחר לא מלמד תורה והוא כן מלמד, אז הוא כמו הדס במדבר לחיוב, שהכל שממה ופתאום יש איזה הדס יפה. עד כאן הדיון הרביעי. ראינו שני דברים אגב הדיון הקודם לגבי האלמוגים ולגבי יתן במדבר ארז שיטה והדס. הדיון החמישי מחזיר אותנו שוב למסועות. אמרנו שהיו מדליקים מסועות באיזשהו מסלול שהגיע עד לבבל, אז המשנה גם מפרטת את המסלול הזה. הדליקו את זה בהתחלה בהר המשחה, כלומר הזיתים, אחרי זה בהר סרטבה, אחרי זה בהר בגרופינה, אחרי זה בחברן, אחרי זה בבית בלטין, שזה בקצה ארץ ישראל, ומשם לא היו ממשיכים באותה שרשרת, אלא הוא היה עומד שם ומעלה ומוריד ומוליך ומביא את האש הרבה זמן, עד שכל הגולה שלפי רב יוסף זה פומפדיטה הייתה רואה אותו. ואיך הוא ידע שהייתה רואה אותו? כי כל הגולה הייתה נעשית כמדורה של אש, כי כל אחד היה עולה על הגג של הבית שלו ונוטל אבוקה ומדליק, וככה האחרון שהדליק ידע שבבל קיבלו את הבשורה. זה המסלול של המסועות שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שתי הערות. הערה אחת זה שרבי שמעון בן אלעזר אומר בברייתא שהיו עוד מקומות עם עשויות בדרך, וזה מקומות שנקראים חרים, חייר, גדר וחברותיה. עכשיו, האם זה חולק על המשנה? אז הגמרא מביאה שני הסברים איך זה לא חולק על המשנה. הסבר אחד זה שהוא מסכים לגמרי עם המסלול של המשנה, פשוט הוא מציין עוד מקומות שהיו בדרך באותו מסלול בין המקומות שהמשנה הזכירה, ויכול להיות שהמשנה גם מסכימה עליהם, פשוט לא הזכירה את כל המקומות בדרך. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שבאמת היו שני מסלולים שיצאו מארץ ישראל במקביל, אולי אחד היה יותר צפונה ואחד יותר מזרחה, והמשנה הזכירה אחד מהם, ורבי שמעון בן אלעזר מזכיר את השני, אבל הם לא חולקים שהיו את שניהם. זאת הערה ראשונה, ראינו עוד מקומות. הערה שנייה זה שרבי יוחנן אומר שהמרחק בין כל אחד מהערים שבהם הדליקו משואות היה 8 פרסות. עכשיו, כיוון שבמשנה יש 4 מקטעים כאלה, אז 4 כפול 8 זה 32 פרסות, וכל פרסה זה 4 קילומטר, יוצא שהמרחק בסך הכל מהתחנה הראשונה ועד האחרונה זה 128 קילומטר. עכשיו, לזה שואלת הגמרא, הרי באמת אנחנו יודעים שהמרחק מירושלים לצפון הארץ לוקח לנו הרבה יותר מ-32 פרסות, 128 קילומטר, על זה עונה הגמרא תשובה שהאמת היא שבקו אווירי או ערך אווירי, זה באמת 32 פרסה, 128 קילומטר. אבל כיוון שהדרכים שלנו היום כבר משובשות, ואנחנו צריכים להשתמש בכל מיני כבישים עוקפים, אז זה לוקח הרבה יותר. אבל האמת היא שבדרך ישרה, זה 32 פרסה. עכשיו, לפי זה, אפשר לחשב איפה היה אותה תחנה האחרונה, זה באמת לא כל כך רחוק, וקצת צריך עיון, כי לפי זה, התחנה האחרונה היא עדיין מאוד רחוקה מבבל, וקשה להבין איך הם יכלו לראות משם את פומפדיטה. אז למי שיש הסבר, נשמח מאוד בהערות באתר. בכל אופן, עד כאן שתי הערות על הדיון החמישי, שזה המסלול של המסוע. בזה הגענו למשנה הראשונה בעמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור לגבי המסועות. החלק השני זה לגבי אותם עדים שאמרנו שמותר להם להגיע לירושלים בשבת, מה קורה אחרי שהם נתנו את העדות? איפה הם נשארים כל השבת? אז אומרת המשנה שהייתה חצר גדולה שלשם כל העדים הגיעו, והבית דין אחרי שהם בדקו את העדות שלהם, דאגו להם, עשו להם סעודות גדולות והם נשארו שם עד מוצאי שבת. עכשיו, למה הם לא חזרו הביתה? אז אם בשביל לחזור הביתה הם צריכים ממש לטלטל או לחמר, אז זה ברור שלא, כי אמרנו שמותר להם לחלל שבת בשביל להגיע, לא בשביל לחזור. אבל מה לגבי איסור יציאה מהתחום? הדין הרגיל בשבת זה שאם מישהו יוצא מהתחום שלו, אז הוא תקוע, הוא צריך להישאר במקום שאליו הוא הגיע. אם הוא בתוך חצר או מקום מוקף חומה, אז הוא יכול לזוז בתוך כל אותו מקום, אבל מחוץ לזה כבר אין לו תחום שבת, כי הוא כבר איבד את התחום שלו, כי הוא יצא ממנו. אז עקרונית, כל אותם עדים, לא רק שהם לא יכולים לחזור הביתה, הם אפילו לא יכולים לצאת מהחצר, כי הם כבר איבדו את התחום שלהם. עכשיו, הבעיה בזה זה שזה גרם להרבה אנשים לא לרצות לבוא להעיד, כי הם יודעים שזה ירוס להם את כל השבת. לכן, תיקן רבן גמליאל שכל מי שיצא ברשות, כמו אותם עדים שבאו להעיד, וכמו אישה שבאה לילד, או מישהו שבא להציל, ממלחמה או ממפולת, כל אותם אנשים, אפילו שהם כבר עשו את מה שהם צריכים לעשות, ועכשיו זה כבר לא פיקוח נפש, והם כבר לא צריכים להעיד, בכל זאת, בשביל שלא נגרום להם בעתיד לא לרצות לבוא בשבת, אז רבן גמליאל הזה כן תיקן להם שהם נחשבים כמו בני אותה העיר, וממילא הם כבר לא כלואים באותה חצר, הם יכולים לזוז בכל העיר, וגם מחוץ על ה-2000 אמה, בסוגריים נעיר שלפי הרבה ראשונים, כל הדין של תחומין זה רק דרבנן, ואז הרבה יותר קל להבין את הקולה הזאת של רבן גמליאל. זה מה שכתוב במשנה, שהם היו מגיעים לאותה חצר, היו דואגים להם לסעודות, עקרונית היה אסור להם לצאת, עד שתיקן רבן גמליאל שיהיה מותר להם, כלומר יהיה להם תחום חדש, כמו לתושבי ירושלים. עכשיו בגמרא נראה על זה דיון קצר, וזה שבמשנה אמרנו שלמקום ההוא קראו בית יעזק. אבל שואלת הגמרא, האם זה באמת יעזק או בית יזק? מה ההבדל? ההבדל הוא, האם זה דבר טוב או דבר לא כל כך טוב? אם זה בית יעזק, אז זה דבר טוב, כי יעזק זה מלשון ויעזקהו ויסקלהו, כמו שכתוב בישעיהו. ישעיהו שבעל הכרם עושה גדר מסביב לכרם שלו, אז גם כאן היא נקראת בית יעזק מלשון זה שהיא שמורה, שזה דבר טוב, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שזה דבר לא כל כך טוב, וזה בית יזק, בלי העין, שזה מלשון אזיקים, כמו שכתוב בירמיהו, והוא אסור באזיקים. ולמה אזיקים? כי עד התקנה של רבן גמליאל הם באמת היו כמו בבית כלא, לא יכלו לצאת כל השבת. זאת ההתלבטות, האם זה בית יעזק או בית יזק. הבאי מנסה להוכיח מהמשנה שלנו שהיו דואגים להם לסעודות גדולות, אז כנראה שזה היה מקום שכן היה נעים להיות בו, אז כנראה שקראו לו בית יעזק ולא בית יזק, אבל דוחה הגמרא, זה לא סותר. יכול להיות שמצד אחד זה בית יזק, כי הם מרגישים כלואים, אבל מצד שני הם גם נהנים מהסעודות. זה לא סותר אחד את השני, ולכן יכול להיות עדיין שקראו לזה בית יזק. זה הדיון על המשנה לגבי העדים שהגיעו לחצר בירושלים, ועד כאן החלק השני של השיעור. בזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על השאת המשואות, שזאת השיטה שהיו עושים פעם בשביל להודיע לגלות מתי בית דין קידשו את החודש. לגבי זה ראינו 5 דיונים. דיון אחד, דיון לשוני, מקור לזה שמשואה זה מלשון אש. דיון שני זה שהיו מדליקים משואות רק בחודש חסר ולא בחודש מלא. ולמה? כי אם היום ה-30 יצא ביום שישי, אז אם יקדשו את היום ה-30 לא יהיה אפשר להודיע, כי זה שבת, ואם יודיעו במוצאי, אז יחשבו שזה חודש מלא. לכן אמרו, תמיד אנחנו מדליקים רק בחודש חסר, ממילא ידליקו במוצש ויבינו שזה חודש חסר. זה הברייתא, על זה שאלנו. לכאורה יש עוד שתי אפשרויות, עוד להדליק גם במלא וגם בחסר, ובמקרה כזה של ה-30 ביום שישי, פשוט לא להדליק בכלל, ואז יבינו, אבל דחינו, אולי יחשבו שסתם הם השתקרו ולכן לא הדליקו. אפשרות אחרת, להדליק רק בחודש מלא, ואז במקרה שהזכרנו גם לא להדליק, והם יבינו, אז כאן אמנם הם לא יחשבו שהם השתקרו, כי הם יכולים להדליק שוב ביום ראשון בלילה, אם זה היה באמת מלא, אבל עדיין זה לא פתרון טוב, כי אם תמיד נדליק רק בחודש מלא, אז תמיד יצטרכו לחכות עד סוף היום השני האפשרי של ראש חודש, בשביל לראות האם הוא חסר או מלא, ואז יוצא שהם יבזבזו כל פעם יום עבודה, כי לא עובדים בראש חודש או בראש השנה, לכן הפתרון שאמרנו הוא הפתרון שמדליקים רק בחודש חסר. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה לגבי הארז שאותו הדליקו במסועות. אז אמרנו שארז, חוץ מזה שהוא עץ ארז ספציפי, הוא גם סוג של קבוצה של עצים. רב יהודה אמר 4 עצים, רבא בר אבונה אמר 10 עצים. העץ האחרון שהוא הזכיר זה אלמוגים, וזה הוביל אותנו לדיון הרביעי, וזה לגבי אלמוגים. אמרנו שזה דבר מאוד יקר, ראינו שיטה מיוחדת להוציא אותם על ידי אוניות, ושהצוללנים ברומא היו מוציאים את זה בנמלים של רומא. ואגב, הפסוק שמזכיר את כל מיני הארז, אתן במדבר ארז שיטה והדס, אז הבאנו עוד שתי דרשות על הפסוק הזה. והדיון החמישי והאחרון לגבי זה היה המסלול של המסועות. במשנה יש 4 מקטעים עד התחנה האחרונה, שזה בקצה ארץ ישראל, בית בלטין, ומשם כבר היו רואים אותו בפומפדיטה. על זה הערנו שתי הערות בגמרא. א', שרבי שמעון בן אלעזר הוסיף עוד תחנות, ויש שתי דעות האם זה תחנות בין התחנות שהזכרנו במשנה או במסלול אחר. דבר שני זה שרבי יוחנן אמר שהמרחק בין התחנות היה 8 פרסאות, ואז יוצא שכל המסלול זה רק 32 פרסאות, שזה די קצר, והסברנו זה בקו אווירי. אבל היום, כיוון שצריך ללכת בכל מיני כבישים עוקפים, אז זה יוצא יותר מ-32 פרסאות. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שהעדים שהגיעו בשבת התכנסו בחצר בירושלים שנקראת בית יעזק, ושם היו דואגים להם לסעודות גדולות עד סוף השבת, אבל מצד שני זה לא כל כך נעים, כי עד רבן גמליאל הם היו תקועים שם כל השבת, כיוון שהם יצאו מהתחום שלהם, ואז כיוון שרבן גמליאל חשש שהם לא ירצו לבוא פעם הבאה, אז הוא תיקן שיש להם את התחום של תושבי ירושלים, ואותו עיקרון גם לגבי מילדת או מי שיוצא להציל, יש לו גם כן את התחום של המקום שאליו הוא הגיע. ובגמרא שאלנו האם אותה חצר נקראת בית יעזק, מלשון הזיקים, כי הם היו כלואים שם לפני רבן גמליאל, או בית יעזק מלשון שמור, ואין בגמרא תשובה. כל טוב.